ברוך השם. טוב, אנחנו ממשיכים את השיעור השלישי, נכון? בשלישי אנחנו? נראה ככה. בנושא מצוות התלויות בארץ. בפעם הקודמת דיברנו על קדושת ארץ ישראל מצד עצמה, ודיברנו על קדושת ארץ ישראל מצד הימצאות עם ישראל בתוכה. ובהימצאות עם ישראל בתוכה הבאנו שתי אפשרויות לקדושת הארץ. קדושה עצמית היא קדושה קבועה מאז בריאת העולם ועד אינסוף, כל זמן קיום העולם. והקדושה השנייה שהיא שייכת לאחיזת עם ישראל בארץ, אז יש שתי אפשרויות. יש קדושה ראשונה של כניסת יהושע, שזה היה על ידי כיבוש, על ידי צבא ושלטון. ויש את הקדושה השנייה שהייתה בימי עזרא בבית שני, בניין בית שני, שזה היה על ידי חזקה. לא על ידי כיבוש ושלטון, אוטונומיה מנהלתית ישראלית הייתה בארץ ישראל, מכוח השלטון הפרסי. בסדר, אחרי פורים זה היה, אחרי נס פורים. זאת אומרת, אומרו לנו חכמים, קדושה שבאה על ידי כיבוש, ברגע שמישהו אחר כבש, התבטלה הקדושה הראשונה מצד האדם. קדושה השנייה, כיוון שהייתה על ידי חזקה, חזקה לעולם לא מתבטלת. ולכן, מה שמחייב אותנו היום, במציאות שלנו, זה אותה קדושה של עזרא הסופר, שהוא בא עם אותם אנשים, עזרא ונחמיה, שהם באו ליישב את ארץ ישראל בגבולות שהם ישבו, בגבולות שהם קידשו, כי ראינו גם שהם ישבו למשל באזור בית שאן, אבל לא קידשו, תסגור את הדלת, אבל לא קידשו את אזור בית שאן. מדוע? למה לא קידשו? לא הפרשו תרומות ומעשרות, לא חייבים בשמיטה? עניים, שיוכלו להחזיק בארץ. אמרנו, החשיבה הסוציאלית, כן, החברתית, שהייתה לעזרא ונחמיה, היא חשובה. זה בעצם מה שהיה. בינתיים, מה שראינו זה נושא של קדושת הארץ מצד טבעה, מצד בריאת העולם, וקדושת הארץ מצד הימצאות עם ישראל. עכשיו, לא, כיוון שהחזקה הייתה החשמונאים, היו 200 שנה אחרי עזרא ונחמיה. הם החזיקו פה שלטון, נכון, אבל זה לא היה החזקה בארץ מכוח זה. החזקה בארץ הייתה מכוח החזקה. אחר כך גם הוסיפו שלטון. ולכן גם היום שהחזקה שלנו בארץ מצד מה היא? מצד שלטון. תארך היום אחד שלא היה פה שלטון. בסדר? שלא נדע בסרטים שאני לא רואה. אמרנו שאסור לראות את הסרטים האלה, נכון? למה? למה אסור לראות סרטים של דאעש וכו'? שמירת העיניים, שמירת העיניים. אתה צריך לשמור על העיניים שלו, כי העיניים זה הלב, שורקת דעין הליבה. ועיניים הם הלב, והלב זה הנפש. בסדר? זה מקלקל את האדם, כשהוא רואה דברים כאלה אכזריים. טוב, בכל מקרה, ברור לנו שאנחנו חיים פה היום מכוח זה שאנחנו כובשים את הארץ, כיבוש הארץ, אבל קדושת הארץ היא באה מכוח עזרה שהחזקה לא בטלה. וגם אם היו תהפוכות באמצע, החזקה לא בטלה. ולכן כל נושא מצוות התלויות בארץ, אנחנו מדברים על גבול עולי בבל, של עזרא ונחמיה, לא גבולות עולי מצרים. שגבולות עולי מצרים זה הרבה יותר רחב מאשר גבולות עולי בבל, ובכל זאת המצוות התלויות בארץ לא נוהגות שם. זה פרקטיקה להיום. בואו נראה את הכל מהתורה, מה אנחנו עושים בנושא של קדושת הארץ. מצוות התלויות בארץ. זה בעצם הפתיחה פה, פרק רס המחבב הזה, שהמקור חיים, חלק חמישי שלו, הדפוס שלנו פה זה הדפוס הישן, כי יש עכשיו דפוס חדש, עמוד 261. בסדר, ועכשיו אנחנו נראה, אם אתם זוכרים, בשיעור הראשון, הבאנו פסוקים. ממש בעמוד הראשון, אם תסתכלו, הבאנו את הפסוקים בתורה שמתייחסים א', בספר במדבר לקדושת הארץ, אחר כך כלאיים, זה בטעות לא מודגש, מתנות עניים, שזה אומר לקט שכחה ופאה, עורלה נטע רבעי, תרומות ומעשרות, בסדר? אחר כך חלה ואחר כך שמיטה. אלה הם כל הפסוקים שמדברים על מצוות התלויות בארץ. זה בעצם מה שעושה עכשיו המקור חיים, נותן לנו כמובן על פי התורה, את בסיסי ההלכות, את העיקרון שלהם, ואחר מכן, שנראה את המסגרת הכוללת שמה הם הלכות המצוות התלויות בארץ, אז אנחנו נגיע גם לפירוט. והפירוט יהיה בדיוק ההלכות המעשיות שלנו, עם כל מה שקשור לכל התחום הזה. למשל, אתן דוגמה. היום בבוקר נכנסתי לשיעור בבית הכנסת, בבית המדרש, ועל השולחן הייתה צלחת גדולה עם שזיפים קטנטנים. שזיפים קטנטנים זה כבר אומר שאף אחד לא קנה אותם בחנות. אני שואל מה זה? אז אחד המתפללים, אחד הלומדים, אומר, הרב, זה מהגינה שלי. אורגני, לא מטופל ריסוסים, לא כלום. כאלה אדומים בפנים צהוב, הטעם של, של רוזה, של שושנה. בסדר? ממש ככה. אבל לפני כן אמרו לו רגע, ומה עם העשרות? הרב, זה רק עץ קטן. כמה שנים הוא? הנה, כבר התחלנו. אתה צריך כבר לבדוק עכשיו עולה. טוב, אז הוא אומר שאצלו בבית זה כבר איזה 7-8 שנים. אמרתי, אין בעיה. אז אין בעיה של עולה. ועכשיו מה עם העשרות? אז בואו נוציא ונראה. מה עם העשרות? איך צריך להפריש? איזה מעשר מפרישים השנה? אנחנו שנה ראשונה של שמיטה. מה? בסדר, כל זה לימוד. אנחנו נמצאים בארץ ישראל. ארץ ישראל זה מחייב אותנו. יש פה יותר קדושה, ממילא יש פה יותר חלות של מצוות. כוחות חיים יותר גדולים. ככל שיש כוחות חיים יותר גדולים, יש לנו יותר תפקידים. אז גם בארץ, שאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך יותר מצוות. כבר לא מדבר על הרמב"ן שאומר, סוד הארץ, כן? שכל המצוות הן תלויות בארץ. אינו דומה מי שמניח תפילין בחוץ לארץ, ובין מי שמניח תפילין בארץ ישראל. אינו דומה מי ששומר שבת בחוץ לארץ, למי ששומר שבת בארץ ישראל. זה משהו אחר. בינתיים אנחנו פה מדברים על דברים, מה זה מצוות התלויות בארץ? תלויות בקרקע. הן תלויות בקרקע. ואז השאלה אם באמת הן נוהגות דווקא בארץ ישראל, או שהן נוהגות גם בחוץ לארץ. ועכשיו נראה את כל הדברים. בואו נראה לפי הסדר. מצוות התלויות בארץ, מבוא. שנינו. בסדר? במסכת קידושי. כל מצווה שהיא תלויה בארץ, מה הכוונה תלויה בארץ? בקרקע. אינה נוהגת, אלא בארץ. מה הכוונה פה בארץ? בארץ ישראל. נשים לב, אותו ביטוי, משמעות שונה. בסדר? כל מצווה שהיא תלויה בארץ, אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ, נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ. מהו כוח החיוב? זה כבר סיפור אחר, זה הרמב"ן שדיברנו. אבל דבר שהוא לא קשור לקרקע, מחויבים לעשות אותו בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ. מה אומר הרמב"ן? הציבי לך ציונים. מה אומר הנביא? תשמרו שבת, תניחו תפילין, כדי שתחזרו לארץ ישראל, לא יהיו בעיניכם כחדשים. אני תמיד אומר את זה, אמר, לדעתי, היה צריך גם להגיד את כל המצוות התלויות בארץ, שיעשו בחוץ לארץ, שלא יהיה לכם כחדשים. כל הבלגנים שעושים בתרומות ומעשרות, בקהיליים, בשמיטה, כולם מחלוקות, אין הרבה כתוב על זה, למה? כי לא התעסקו. כמעט לא התעסקו בדברים. אם לא התעסקו בדברים, אז אין שוטים. מי שאל שאלות? לא שאלו, לא שאלו, לא בררו, לא בררו, אין ספרים. טוב, קובע גמרא יש, מסכת פסחים קצת, כל מיני. נגיד שלמדו קצת. אבל מבינים עכשיו למה יש המון 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 מחלוקות בדור הזה בנושא מצוות התלויות בארץ. בא מישהו ואומר לי, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני הרב. אנחנו בגליציה, לא הפרשנו תרומות ומעשרות. מה עכשיו אתה רוצה? כל דבר אחר, מה היית אומר לו? תמשיך מסורת ואת אביך. בגליציה עשו כך, בג'רבה עשו כך, במקום כזה עשו אחרת. אבל לא אומר לי, תשמע, אני יודע, באחריות אני אומר לך, הרב הכי גדול בעיר שלנו במרוקו, לא הפרש תרומות ומעשרות. מה אתה רוצה ממני עכשיו? הבעיה ברורה? זאת אומרת, אתה בא לארץ ישראל, שינית פאזה. משהו אחר, יש פה נושאים חדשים. לכן החשיבות שאנחנו לומדים את הדברים ומשתדלים להעמיק בהם. כזה בעצם אחיזתנו בארץ. המצוות התלויות בארץ, ואנחנו תלויים במצוות. וכולם תלויים. תולה ארץ על בלימה. בסדר? זה מה שאומר פה. שנינו, כל מצווה שתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. שאינה תלויה בארץ, נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ. ובהערה הגמרא, כל מצווה שהיא חובת הגוף, נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ ישראל. ואלו הן המצוות הנוהגות בארץ שאין חובת קרקע. הדבר הראשון, כמו שראינו בפסוקים, כלאיים. מה זה כלאיים? יש שני סוגי כלאיים. יש כלאי זרעים, יש כלאי קרם, ויש הרכבה. כלאיים של עץ עצמו. נשים לב למה אנחנו... שם לב להבדל. כלאי זרעים, זה אומר, אני לוקח עגבניות ומלפפונים, זורע אותם ביחד. קישואים וחצילים, זורע אותם ביחד. כלאי זרעים. יש כלאי הכרם. מה עם כלאי הכרם כדוגמה? יש לי כרם שורות של כפנים. יש שורות של כפנים. בין שורה לשורה, מה לא חבל על המקום? יאללה, זרוק כמה זרעים של קישואים. יש לי חבר שיש לו כרם. יום אחד הוא עושה סיור בתוך הכרם. פתאום הוא רואה קישואים למטה ברצפה. בא לפועלים. מה זה? הוא אומר לו, הרם, הילדים רוצים קצת קישואים, קצת זה. בכל מקרה המקום פה פנוי, מה אכפת לך? מיד עכשיו אתה חותך הכל. למה? כי מרגע שהוא רואה את זה, אם הוא לא תורח בעקירה, הוא יכול לאסור, לאסור גם את הכרם. וכליים כל כך חמור, וכמה הוא אוסר? אחד מ-200 בגידול. אחד מ-200. לא ב-60, לא ב-100, אחד מ-200. בגידול. זאת אומרת, אז דיברנו על כלי זרעים, דיברנו על כלי קרם. מה הכלים הנוספים יש? הרכבה. כן, כמו שלא עושים כליים בבהמה, לא עושים כליים בעצים. מה זה הרכבה? אתה לוקח גזע, קנה, כן? וחנה אשר נטעה ימיניך, לוקח קנה ושם עליה עץ מסוג שונה. דוגמה אני אומר לכם. היום משתלות בסטנדרט, בלי הזמנה מיוחדת, ניקח ככה דוגמה קלאסית, אגסים, בטוח זה מורכב. תשאלו אותי, רגע, אם זה אסור או איך עושים. זה מה שאני הולך ללמוד עכשיו, מה עושים. מי שרוצה לראות משהו יפה, נגמור את השיעור, תרדו למטה, מכירים את הבית של דני? בחצר מימין לבית של דני, יש שם העץ. מה זה יפה? אתה רואה ענף אחד, חצי העץ מוציא לימונים, החצי השני מוציא קלמנטינות. תרדו עם העץ, תראו את הגולה של ההרכבה. מה? לאכול אין בעיה. לעשות זה שאלה. תלוי. האם זה אותו מין, זה לא אותו מין. שאלה. בוא, זה הלימוד. זה הלימוד. אבל לשים לב שיש הרכבות. אם לוקחים למשל כפנים. כפנים יש שלוש קנות. אדמה טרשים, סלעים, אדמה כבדה וחולית. לשפלה. בדיוק, יפה. שלוש קנות יש. את השלוש האלה הם מרכיבים על כל קנה כזאת, כל סוגי הגפנים. כמה סוגי גפנים, נגיד אפילו ליין יש לנו? 10, 12, 15, לא יודע כמה יש פה בארץ הם שעושים, ומוסיפים היום כל מיני סוגים. איך קוראים לה המסובך הזה שאני תמיד לא זוכר את השם שלו? קוצבר מינדנגר? לא, קוצבר. גוורצטמינגר, משהו בסגנון הזה. טעים, חדש, חדש. תטעם. בסדר? זאת אומרת, יש כל מיני סוגים. כל מיני סוגים שאתה רואה בסופו של דבר, אבל זה כן של ענבים על ענבים. אז זה כבר סיפור אחר. בסדר? הרבה דברים מרכיבים על שקד, על חבוש. בסדר? אבל עוד פעם, את הפרטים אנחנו נראה בינתיים רק בהקדמה. אומרת התורה כך. אפשר לנוש, לרש. כלי זרעים... זה הנושא הראשון. הוא מצווה התלויה בארץ. ולכן, הזורע שני מיני זרעים כאחד בארץ ישראל, לוקה, שנאמר שדך לא תזרע כלאיים. מי שלוקח זרעים של עגבניות ומלפפונים, חצילים וקישואים, חצילים ועגבניות, לא משנה מה, וזורע אותם ביחד, לוקח ביד זרעים מעורבב, וזורע יחד, עובר על איסור כלאיים. כלי אילנות. את הפרטים, זה הקדמה בינתיים. יש לנו אחר כך, תסתכל, כל הפרטים, המרחקים, מה צריך. אנחנו נראה הכל. אני אגיד למה, אני גם עוד פעם, בתור שאלות של הקדמה, את כל התשובות נענה בזמן. אנשים היום אוהבים כל מיני צמחי תבלין, צמחי מרפא, אני יודע מה, עגבניות שרי, כל מיני כאלה דברים. קונים שקיות של זרעים, וזורעים באדנית. האם באותה אדנית אפשר לזרוע שני מינים? זה ערוגה, זה לא ערוגה, את כל הפרטים אנחנו נראה. בסדר, האם יש אפשרות כזאת? זה שתי אדניות שצמודות אחת לשנייה. שמו שורה של אדניות, אפשר לשים בכל אחד אחר. בחצר בבית, מה המרחקים? בחצר בבית שאני רוצה לזרוע זרעים של ירקות שאני צריך להרחיק ביניהם. אם בכלל צריך להרחיק. או כל האיסור הוא רק שניים ביחד באותו בור. אולי כל האיסור הוא שניים ביחד באותו בור. בסדר? אלה הכל פרטים, אנחנו נראה את הכל, בעזרת השם. אבל חושבים אנחנו מקדימים. אבל ככה. אז כלי זרעים אמרנו, שני זרעים במפולת יד אחד. כלי הכאילנות הם בכלל סתך לא תזרע כלאיים. והמרכיב אילן באילן לוקה מן התורה בכל מקום. שים לב, בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ. ולמדו הרכבת אילנות מארבעת בהמות. שארבעת בהמות נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ. ולכן הרכבת אילנות זה יותר חמור מכלי זרעים, שכלי זרעים זה דווקא בארץ ישראל, וכלי אילנות זה גם בחוץ לארץ. עכשיו לנושא העיקרי, כלי הכרם. כלי הכרם, אפה מצווה תלויה בארץ. ואינו לוקם משום זורע כלי הכרם עד שיזרע בארץ ישראל. ובאו חכמים מדבריהם, אסרו לזרוע כלי הכרם גם בחוץ לארץ. אם יש כרמים בחוץ לארץ, ואומרים, תשמע, בחורף, הרי הכרם הולך לישון, ננצל את הקרקע. נתתי דוגמה שאני צילמנו פעם, נסעתי עם חבר, אחרי שנתתי את הדוגמה הזאת. מבית שמש לכיוון קריית גת, ליד צומת, איך נקרא את הצומת שם? לכיוון בר גיורא, על המדה. נוסעים מבית שמש לכיוון קריית גת, יש פנייה שמאלה שעולה לכיוון בר גיורא במבוא ביתר, שם באזור הזה. היום יש כביש חדש שמחבר לכיוון מסמיע משם. לא בכיוון. צומת האלה, בדיוק. כן צומת האלה. פעם אמרתי למדי, הורדתי את האלף. הורדתי את האלף, יצא למדי. בסדר, צומת האלה. שמה, אם אתה בא מכיוון בית שמש מצד ימין, קרם. נוסעים בחורף, פתאום רואים בקרם ככה כאלה גדולים. לא, בחורף. בקיץ וגדל, בחורף. קיצור מה מתברר, מישהו החליט שמה הוא עושה בחורף? שם קרוביות. כאלה. אתה, איך אומרים, אסרת את הכל. למה? זה בדיוק, כלי הכרם. והתורה ידע מה בן אדם רוצה. בן אדם רוצה לנצל את הקרקע. בחורף הוא מגאל ירקות, בקיץ יהיה לו ענבים. הארץ לא נחה. איך אומרים, תניע מערכת. סליחה. כרם זה כרם, וערוגות ירק זה ערוגות ירק. אומרת לנו התורה, כלי הכרם אפה מצווה תלויה בארץ, ואינו לוקחים משום זורע כלי הכרם עד שיזרע בארץ ישראל, ומדבריהם אסרו לזרוע כלי הכרם גם בחוץ לארץ. ולמה אסרו כלי הכרם בחוץ לארץ ולא אסרו כלי זרעים? הרי אמרנו שזרעים זה דווקא בארץ ישראל, כן? זרעים של ירקות דווקא בארץ ישראל, בחוץ לארץ אין בעיה. אם אני נוסע למשל אמריקה, לא נוסע, אירופה, לא נוסע, בסדר? מי שנסע והוא רואה שם כלאיים, שום בעיה, מותר לי לזרוע שם כלאיים? תזרע. טוב, אני לא מכיר יהודי שילך לזרוע שם, מה יש לזרוע שם? למה? בסדר, להקים חממות וזה וחוץ. טוב. ולא אסרו כלי זרעים מפני שכלי הכרם חמורים הם, שאם נזרעו בארץ ישראל אסורים אפילו בהנאה. זאת אומרת, מי שרואה שגדלים לא קישויים בתוך הכרם, הוא לא יכול להגיד, טוב, תכניס את החמור שלך שיוכל. תכניס את, לא יודע, את התרנגולים שלך שיוכלו. אין דבר כזה. אפילו בהנאה אסור להשמיד. ללא שום הנאה. ואפילו כששורפים אותם אסור להדליק עם זה מנגל. כלי כרם אסורים אפילו בהנאה. לכן, החמירו בהם גם בארץ, בחוץ לארץ, לכן אסור לזורם גם בחוץ לארץ. וזו ששניו, הכלאיים מדברי סופרים. מה שכתוב כלאיים מדברי סופרים, זה לא שכל דין כלאיים מדברי סופרים. דין כלאיים הוא מדאורייתא. כיוון שכלי הכרם חמורים, אז מדברי סופרים אסור אותם גם בחוץ לארץ. כן.
לגבי הכרם,
איזה
הפרטים, אז
תעצור. זהו, לכן אני ככה.
יש בעצם כאלה שזורעים בכרם, נגיד חרדל, טילטן, שזה בעצם אמור לטעם את האדמה, אבל לא משתמשים בזה למאכל או משהו כזה, זה רק שיגדל ואתה מכסח את זה. שזה המטרה של לטעם את הקרקע. זה דבר אחד. האם זה מותר? אני יודע שעושים את זה בארץ. ודבר שני, האם בעצם עשבים שוטים שגדלים בקרקע, בהגדרה הם שוטים, אתה לא רוצה אותם, האם מותר לך להכניס חמור שאוכל אותם?
קודם כל, זה הפרטים. דבר שני, דבר שהוא לא צורך אכילה, כן? לא משנה, צורך אכילה, אין איתו בעיה. דבר שני, שלישי, השאלה השנייה שלך, שאם גדלו לי שם הסביעה, אז מה אכפת לי אם אני בא וחותך את זה, או שאיזה חמור בא ואוכל את זה? אני לא זרעתי את זה. בסדר? ברגע שזה דבר מאכל, עצם הקיום שלו זה אסור. עכשיו, לשאלה הראשונה שלך, אם באמת זה דבר שרגילים לזרוע אותו לצורך אכילה, אפילו של בהמה, לדעתי זה בעיה. צריך לבדוק את זה שוב. עכשיו, ברגע זה שאתה שואל אותי, לדעתי זה בעיה. כי אם אנשים זורעים את הדבר הזה לצורך אכילה, אתה לא יכול להגיד פתאום עכשיו, לא, סליחה, אני לא צריך את זה לאכילה, אני... זה נשמע הרמה. אז לכן אני אומר, זה שווה בדיקה. שווה בדיקה אצל אנשים שמתעסקים לראות בדיוק למה עושים את זה. ברגע שיהיה לנו את הבדיקה למה עושים את זה, ומה בדרך כלל רגילים. אם יש טלטן שרגילים לזרוע אותו כדי להוציא ממנו תחמיץ לבעלי חיים, אחר כך, ועושים את זה, שדות של טלטן, אז לדעתי, עכשיו, ברגע זה, ולא נכנסו לפרטים, רק בגלל שאתה שואל, אז זה בעיה לזרוע את זה בכרם. ככה נראה לי. אבל אם גדל הסביעה, גדלה הסביעה, זה לא דבר מאכל ולא כלום. יבוא חמור עכשיו ויוכל את זה, יבוא מישהו אחר ויוכל את זה, לי בעיה. בעיה גדולה שלנו, שנכנסים חזרים ואוכלים את הענבים. לא רק את הסביעה. זה אחד הדברים הקשים ביותר. בסדר? בעזרת השם. טוב, אז זה היה לגבי כלאיים, לגבי עורלה ונטע רבעי. העורלה כיצד? כל הנוטע אילן מאכל, עוד פעם, אנחנו לא בפרטיים, אנחנו בעיקרון, המבוא. כל הנוטע אילן מאכל, כל פירות שעושה אותו אילן 3 שנים מרגע הנטיעה, הרי הם אסורים באכילה ובהנאה. שנאמר 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. באמת דברים אמורים בנוטע בארץ ישראל. שנאמר כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אבל איסור עורלה בחוץ לארץ זה הלכה למשה מסיני. בסדר? לשים לב, ככה מצטט בשם הרמב״ם. זה הבדל בין מה שכתוב בתורה לבין הלכה משם סיני. במילים אחרות, גם בחור על עץ הארץ, יהודי שיש לו עץ, צריך לשמור על אור עולם. שאלה הגדולה תהיה, האם אני צריך לשאול בחוץ לארץ כל גוי, האם זה אור עולם או לא אור עולם. זה כבר סיפור אחר. ויש מי שאומר גם, האם צריך לשאול בארץ ישראל גוי, האם זה אור עולם או לא אור עולם. טוב, אבל זה כבר שאלות, כמו שאמרנו, שאלות פרטיות שצריך לדון בהן, בעניין. זה בנושא אורלה, שלוש שנים הרעלים. נטע רבעי, פירוש נטע רבעי, פירוש המושג, השנה הרביעית של הנטיעה. שלוש שנים ראשונות אורלה, השנה הרביעית, נטע רבעי פירות, השנה הרביעית, הרי הם קודש. ופרטי דיני פירות רבעית באו בפרק רס"ח. זאת אומרת, נטע רבעי בשנה הרביעית, אין לנו הפרשת תרומות ומעשרות כללית, אני אומר, כל הפירות הם קודש. מה עושים בפירות שהם קודש? מצד אחד יש פירות שהם קודש, מעשרות, דווקא כהן אוכל אותם, דווקא לוי. בסדר? במקרה הזה, הפירות הם קודש, הם מיועדים כולם לאכילת בעל הבית, אבל בקדושה ובטהרה. איפה אפשר לאכול בקדושה ובטהרה? בירושלים. בסדר? זה הבסיס של נטע רבעי. איפה אנחנו? Okay. עמוד 262, אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוץ לארץ. למה? כי זה צריך להיות קדוש בקדושת הארץ, אבל לאכול אותו בקדושה בארץ ישראל, לכן לא שייך בכלל. אלא אוכל פירות שנה רביעית, אבל בארץ ישראל נוהג בה בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית. ולכן, גם כשאין בית מקדש, יש חובה להפרשת, סליחה, על אכילת פירות נטע רבעי בקדושה ובטהרה. אבל שאין לנו היום טהרה, מה אנחנו עושים? אנחנו מחללים. אבל עוד פעם, אלה הם הפרטים. נטע רבעי מחללים על מטבע, על כסף. שוויו, לא שוויו, כמה, איך, מה עושים עם זה? זה אחר כך. העיקרון החשוב הוא ששנה רביעית, פירות של שנה רביעית, תרומות ומעשרות לא מפרישים מהם, הם כולם קודש. צריך לאכול אותם בקדושה כמו מעשר שני בירושלים. אין לנו היום אפשרות, אז כבר סיפור אחר. מה אנחנו עושים בהמשך? פאה, לקט ושכחה, אמרנו אלה מתנות עניים. נאמר בתורה, ובקוצריכם את קציר ארציכם. לא תחלה פאה צדיך בקוצריך, ולקט קצריך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. אלה הם מצוות פאה ולקט. עוד נאמר בתורה, כי תקצור קצריך בשדיך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום והאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. איזו מצווה זו? מצוות שכחה. זאת אומרת, כשאדם קוצר את שדהו, הוא צריך להשאיר פאה. מה זה אומר להשאיר פאה? מה זה פאות? פירוש המילה בעברית. פאה, קצה. כשיש לך פאות, זה אומר הקצה של הראש. יש פאת הראש ויש פאת הזקן. בסדר? יש לנו חמש פאות. על אף שבשדה בדרך כלל כמה פאות יש?
ארבע.
כל דבר יש לו ארבע פינות. טוב. בכל מקרה, אז כשאדם קוצר, הוא צריך להשאיר פאה. למה משאירים פאה? יבואו עניים ויאכלו. בסדר, הגמרא בפסחים, דנה בעניין הזה בדיוק היום. בן בוהמיין, אם אני לא טועה. היה משאיר פאה גם מדברים שלא חייבים להשאיר פאה. הגיע אבא שלו, ראה את העניים שאספו כל כך הרבה עלים, כן? ולדעתו זה לא חייב בפאה. אמר להם, תעזבו הכל פה, אני אתן לכם כפול. אין לי עין רע, אני אתן לכם יותר. עכשיו, אתה גמר למה לא צריך להגיד, אין לי עין רע בזה. אבל כי כנראה העניים שבאו לקחת, אמרו, בטח הוא רואה שאספנו כל כך הרבה, הוא אומר, אני הולך לעשות פה את החשמל, כל כך הרבה הם לוקחים מהשדה של הבן שלי, שישאירו פה את מה שהם אספו, אני אביא לנו משהו קטן. מה הוא חשב? שאם במקום שלא צריך להשאיר פאה, בא בן אדם ואומר, אני רוצה להיות צדיק גדול. אני אשאיר פאה. מה הבעיה פה? פאה, כיוון שזה מתנות עניים, היא לא חייבת במעשרות. אבל אם בן אדם השאיר כאילו פאה, השאיר קצת בצד במקום שלא חייב פאה, יבוא עניים, מה יחשבו? שזה פאה, צריכים להפרש תרומות ומעשרות? לא. לא צריכים, אז מה הכשלת אותם? באכילת פירות, תבל. אכילת מוצר, תבל. לכן האבא של בן בוהמיין, אתה חושב שזה השם, אם אני לא טועה? אז אמר להם, תשאירו את הכל פה, אני אביא לכם, אני אביא לכם מתוקן. אני אביא לכם פעמיים אפילו. למה? כי הוא לא רוצה שתצא מכשלה על יד בנו. לא תצא תקלה מתחת ידו. ולכן, לפעמים אדם חושב, תשמע, אני אעשה יותר ממה שצריך. לפעמים לעשות יותר ממה שצריך, זה יכול להכשיל את האחרים. זה בדיוק השבוע, הרוחם הקדוש, יש לו 42 פירושים, אז אם בחוקותיי תלכו. אז אם בחוקותיי תלכו. אתם מכירים מזה שיש לו 42 פירושים, הרוחם הקדוש. בין היתר הוא מביא שם, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. הוא אומר, כדי ללכת בחוקות השם, צריך ללמוד. ועל זה נאמר, לא עם הארץ, חסיד. הנה דוגמה. הוא לא מבין הלכה, הוא לא יודע בדיוק מה כן, מה לא. הוא החליט להיות צדיק, להשאיר פאה גם ממה שלא חייבים. אתה השארת פאה ממה שלא חייבים, הכשלת את העניים. אל תהיה צדיק הרבה. איך אנחנו קוראים לזה אדם? צדיק גמור. אתה מכיר את הגמורים האלה? מה? יפה. זהו. אז לא להיות כאלה. להיות אנשים שעושים את מה שצריך. עכשיו אתה רוצה להשאיר לעניים עוד? אין בעיה. תקצור, תפריש תרומות ומעשרות. עכשיו תשאיר כמה שאתה רוצה. אל תוציא, דרך אגב, זה אחד הדברים שכתוב על חבר. חבר אינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. אתה רוצה לתת למישהו פירות מהחצר שלך, דבר ראשון, מה אתה עושה? תעשה. לא, אני רוצה לזכות אותו. אתה רוצה לזכות אותו, תעמוד לידו, תגיד לו, תדע, הפירות האלה לא מאוסרים, תעשר לידי. אין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. לא מוציא מתחת היד. אני קודם כל מכשיר את המוצר לאכילה. אחר כך דברים אחרים. לכן אם מישהו מביא לך, לכאורה, בסדר, מאוסר, אבל אם אתה יודע שהוא בן אדם שלא מבין עניין, יש כל מיני אנשים. אני שאלתי פעם מישהו, איך אתה מעשר? ואני לוקח אחד שם בפח. מה לוקח אחד שם בפח? מה? כמה היה? צריך להגיד את כל הנוסח. בסדר, כל זה פרטים אנחנו נלמד אותם. מהו הנוסח? איך אומרים? מה עושים בזה? מהו דין תורה? מה קורה היום? בסדר, כל זה אנחנו בעזרת השם נראה, תראו, אנחנו עוד בהקדמה, במבוא להקדמה, כן. יפה. אז יש לנו שכחה, יש לנו פאה ולקט ושכחה. כל מתנות העניים האלה אינם נוהגות מן התורה, אלא בארץ ישראל. כתרומות ומעשרות. הרי הכתוב אומר, ובקוצריכם את קציר ארציכם. כי תקצור קצירך ושדיך. איפה זה? על מה זה מדובר? ארץ ישראל. כבר נתפרש בגמרא שהפאה נוהגת בחוץ לארץ מדבריהם. מי שיש לו שדה בחוץ לארץ, פאה תשאיר גם מדין חכמים. אז מה השני דברים כבר שראינו שהם מדין חכמים גם בחוץ לארץ? ופאה. בסדר? איך? לא כתוב. דיברנו על פאה. אומר, ויראה לי שהוא הדין לשאר מתנות עניים אלו, שכולם נוהגות בחוץ לארץ מדבריהם. ככה מביא? כן, הרמב״ם. בסדר? אז אתה צודק, גם לקט, גם שכחה וגם פאה, נוהג בחוץ לארץ מדבריהם. כי במפורש כתוב דווקא על פאה. התוספת היא, אם פאה, אז למה דברים אחרים לא? הרי אם אתה דואג לעניים, מה ההבדל בין פאה לבין לקט ושכחה? עקרונית אין הבדל. כל המטרה היא שהעניים יהיה להם מה לאכול. עוד מעט אנחנו באיזה חג? שבועות. ממה התחיל כל סיפור שבועות? א', שהיה רעב וירדו לחוץ לארץ, אבל אחר כך כשחזרו לארץ מקציר חיטים. בסדר? לקחת, ללקוט בשדה. זה בעצם היה הנושא שם. שהיו הולכים עניים אחרי הקוצרים, והם מלקטים את מה שנשאר. את מה שהקוצר לא יכול לקחת מחדש. בשורה מסודרת היו הולכים, כן. אני מניח שהיו שם מריבות על טריטוריה. להבדיל היום, אתם יודעים שיש מריבות על טריטוריה. בין מי למי? קבצנים. יש מי ששולט, נותנים לו אחוזים, נותנים לו פה. כל העולם בנוי על טריטוריה. בסדר? מלחמת הקיום קוראים לזה. טוב. תרומות ומעשרות. התרומות ומעשרות אינם נוהגים מן התורה אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. ונביאים התקינו שיהיו נוהגים אפילו בארץ שנער, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל. החכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב, שהם סביבות לארץ ישראל. סוריה חייבת בתרומות ומעשרות מדברי סופרים. ושאר ארצות אין תרומות ומעשרות נוהגות בהם. ואין היטב מה שכתבנו לאל בסעיף ד'. בסדר, כל הנושא של קדושת הארץ עם קדושת עזרא, קדושת יהושע. טוב, בכל מקרה, משמעות שלנו היום, שגם היום, מכיוון שאין כל עם ישראל, רוב עם ישראל יושבים בארץ, אז כל המצוות הן מדי רבנן. חלה. מצוות עשה להפריש חלה, להפריש תרומה מן הישא לכהן. ואין חייבים מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד, ובזמן שכל ישראל שם. לפיכך חלה בזמן הזה, אפילו בימי עזרא אינה אלא מדבריהם. ומפרישים חלה בחוץ לארץ מדברי סופרים, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. שמתם לב מה הייתה השאלה שלי בתחילת השיעור? למה את כל המצוות לא אמרו ככה? טוב, הפרשת חלה מסור לכל אחד בבית. כל שאר הדברים זה מסור לידי בית הדין, נגיד היום בשפה שלנו, לידי הרבנות המשגיחה. אז איך אומרים, יהודו יותר, אני חושב שגם היום הרבנות לא תמיד בקיאה בכל. כי הרבנים עצמם, עד שהתחילו להתעסק במצוות להיות בארץ, לקח זמן. זה הייתי אומר, נראה לי בכל מקרה ככה, אל תקשרו לקרקע. לכן אמרתי בתחילה, אם אתה זוכר, אני לא מבין מי בחוץ לארץ מגדל, מה יש לך לגדל. יהודים בחוץ לארץ מה עושים? סחורה. מה היו היהודים בחוץ לארץ? סוחרים, נכון? מעבירים מימין לשמאל, נע ונד. את הקביעות עושים בארץ ישראל. לא בחוץ לארץ. טוב. ובפרק רשעין א' נבהר בצד השם גם דיני ראשית הגז, מתנות כהונה, כל מה שקשור לזה. שביעית, פשוט היא שמצווה תלויה בארץ. אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר כי תבואו אל הארץ. ונוהג בין בפני הבית ושלא בפני הבית. סוריה גזרו עליה שתהיה אסורה בשביעית. ודעת רוב גדולי הפוסקים ששביעית בזמן הזה היא מדי רבנן. זוכרים שלמדנו שמיטה, מה אמרנו? יש שלוש דעות. האם שביעית בזמן הזה דאורייתא, דרבנן, או חומרה יתרה של מחמירים שבכלל לא נוהג. ואנחנו פוסקים כדעה שאומרת שזה מדרבנן. על הסדר הנ"ל נפרש בעזרת השם בפרקים הבאים יסודות ועיקרי המצוות הנוהגות בארץ שנמנו לעיל. זאת אומרת, כל המצוות האלה שנתנו להם הקדמה, בעזרת השם, לפי הסדר, אנחנו נראה את כל העניין הזה. אז בעזרת השם, איך אומרים, היום ראינו את ההקדמות, שבוע הבא, בעזרת השם, פרק רס"ז, שזה הלכות כלאיים, ואמרנו שכלאיים מחולק לשלושה חלקים, נסכם, מה זה כליים? זרעים, הרכבת אילנות וכלי הקרן. כלי בהמה, סיפור אחר. בסדר? אבל בכל זאת, זה בדיוק העניין, וזה בעזרת השם נרחיב את הפרטים. בפעם הבאה נתחיל מהעניין הזה, ואחר כך נתקדם בעזרת השם בכל ענייני מצוות התלויות בארץ. כשהתקדמנו ואמרנו שהלכות חלה והלכות שביעית, כבר למדנו. שנה שעברה. אז נראה לפי הסדר איך אנחנו מתקדמים עם זה גם. שאלות בעניין? כן. קודם כל, כל חקלאי צריך לשווק את פירותיו. השאלה הייתה איך חקלאים, בפרט כאלה שלא שומרים מצוות, איך מסתדרים עם כל מצוות התלויות בארץ. נכון? זה בעצם הייתה השאלה. כל מצוות התלויות בארץ, הכל, כולל שמיטה, כולל אורלה. לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון. קודם כל, בדיוק, בנושא שמיטה תמכו בחקלאים ששבתו בקרקע ואפילו לא עשו יותר מחירה, המדינה נתנה להם מלגה חודשית. המדינה שלנו היא מדינה יהודית. בסדר? חשוב לדעת. דבר נוסף, כל חקלאי צריך לשווק את פירותיו. אני הולך עכשיו לפרקטיקה. הייתי אומר ככה, כמעט, ואי אפשר לשווק פירות בלי שיש לך כשרות של הרבנות. אתה רוצה בתי מלון, אתה רוצה מסעדות, אתה רוצה מוסדות, בתי חולים, לא משנה מה, לא אפילו שיווק הגדול. כל מה שאתה משווק, אנשים בשוק, מה הם רוצים? פירות שהם ראויים לאכילה. כדי להגיע למצב שפירות ראויים לאכילה, מה אני צריך? השגחה. ממתי מתחילה השגחה של הרבנות? מהנטייה. מהנטייה, זאת אומרת מהמשתלה שיצרה את השתילים. בוודאי, בוודאי. יש תצלומי אוויר, יש רישומים של השלמות בקרם. העץ הזה הוא השלמה. כשנה שעברה הוא לא היה. ויש עצים שהם לא מחזיקים מעמד. לא 100% חיים. אז יש השלמה. לפעמים נותנים להשלים שורה, להשלים כמה, בא המשגיח בתחילת העונה, מוריד פירות לרצפה. למה? כי זה אורלה. איך מעבירים את השתילים? מהמשתלה אל השטח. אם אתה מעביר בגוש, זה כל הפרטים. אז אתה יכול להמשיך את המניעה לשנות אורלה. האם יש משתלות של שנתיים במשתלה, רק שנה שלישית, שנת עיצוב של העץ, שרביעית כבר הוא לוקח פירות. זה חוסך בגידול בשטח. הכל בהשגחה. הכל בהשגחה. זה שאנחנו מכירים את התפוח רק במרחק של יד לפה, זה סיפור אחר. אבל כדי שהוא יגיע ליד שלנו, הוא צריך לעבור את כל העניינים שמצוות להיות בארץ. לא, אתה רואה בשמה אני פה? שתדע. כל המטרה שלנו, שנדע. וכשאנחנו יודעים, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו לא יודעים. כי כמה שאנחנו לומדים, מתברר שצריכים ללמוד יותר. וזה בעצם המוטיבציה שלנו, להמשיך לדעת. כמה שיותר לדעת, כמה שיותר לרכוש ידיעה. הרב בדיוק ראינו מקודם בעין היה, אמרנו, כל ידיעה שיש לאדם, זה השפעה גם לנפש שלו. כל סוג של ידיעה. לכן אנחנו משתדלים לדעת דברים חיוביים, רוצים לדעת דברים שקשורים לארץ. כי אז מה יקרה? מחוברים לארץ. זה משפיע על הנפש. בדיוק עכשיו ראינו את זה בעין היה. בעזרת השם שנזכה. טוב, השבוע הבא, 5:30, אנחנו בפרק רס"ז, הלכות כליים. כל טוב.